שלום, וואו, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, השיעור השבועי, איזה כיף, ימי שלישי, 22:00 בשידור עדיין מרחוק, הלוואי שבקרוב נוכל גם להיפגש, אנחנו נזהרים עם זה, הרבה אנשים שאלו, נו, היכל שלמה, קדימה, תו ירוק, לאט לאט, בואו, את מה שחיוני, מה שכלומר חוזר אט אט, אנחנו עוד קצת לוקחים את הזמן. תודה רבה לכם שאתם מצטרפים אלינו, גם במסגרת הזו, כמה תודות קצרות, ואנחנו מתחילים, לדעתי, עם הפרשה, שאני לא מדרגת, אבל אני לא רוצה להגיד הכי חשובה, אחת החשובות בתורה, והיא לפנינו. אבל תודות. תודה לארגון רגע של חוכמה, באתר שלהם יש עוד הרבה מאוד תכנים, לא רק השיעור הזה. תודה לקרן דניאלי, השבוע הייתה הזכרתה בתענית אסתר, הזכרתה של דניאלי זוננפלד, על שמה הקרן, הייתי שם בהר המנוחות, אבא מוטי זוננפלד, הרב ורנר, אנשי קרן דניאלי שותפים בשיעור הזה, דברים בהחלט מוקדשים תמיד לזכרה, בפרט השבוע. תודה לתנועת המזרחי, לג'וני ואלישבע, תודה לעיריית ירושלים, תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, ותודה כרגיל לגרובייס הפקות, אימפריית התקשורת, יהודה גרובייס, דיני גרובייס, נזכיר שגם עושים את השיעור הזה, אבל גם בקרוב יעשו סרטים יהודיים איכותיים, והקמפיין לסרט שלהם נמשך. השיעור מוקדש לרפואת, חנה בת יהודית, חיה שרה בת מלכה, דוב בן לובה, יניב בן חווה, ומוקדש לעילוי נשמת, סוליקה בת מרים, אמא של רינת היקרה, ויואב דן בן מרים. תראו, פרשת כי תישא, היא קרויה פרשת כי תישא, אבל אפשר לקרוא לה פרשת עגל הזהב, כי בעצם, נכון, יש בה עוד נושאים, יש את סיום המשכן בהתחלה, ותרומת מחצית השקל, ובצלאל ממונה, ויש עזרות על שמירת שבת, עזרה על שמירת השבת, אבל סיפור חטא העגל, אני חושבת, טוב, די ברור למה, תופס את מלוא תשומת הלב, ומיד אחריו זה כמובן התיקון, סיפור הלוחות השניים. עכשיו, זה נורא כיף, סליחה, שזה באותה פרשה. כאילו, חטא העגל, לוחות שניים, כדי שלא נסיים בתאמר ונתקן רק בשבוע הבא. ואולי יש פה משהו, אם החטא יורדת לעולם התשובה, נדבר על זה. מגיע התיקון של י' ג' מידות של רחמים, משה יורד עם לוחות שניים מההר. כלומר, מה שמתחיל בחטא, בעגל, אם לעשות כזה vision, image, דימוי, מתחיל בעגל, נגמר בלוחות שניים. אם רוצים שני אייקונים, שני ציורים, זה הכל באותה הפרשה. תראו, נתחיל בהתחלה. בטלוויזיה יש דבר שנקרא מסך מפוצל. מראים גם וגם. בבחירות, כן, לא עלינו, כבר בחירות רביעיות בשנתיים, מסך מפוצל. זה מתי הליכוד, זה מתי גנץ. זוכרים? פעם זה היה המאבק. היום אולי עשו מסך מפוצל לחמישה מטות, אני כבר לא יודעת מי נגד מי. אבל הנקודה במסך מפוצל זה קורה פה, קורה שם. תראו, אנחנו לא יכולים לבחור, אז תראו במקביל. הפרשה היא קצת מסך מפוצל. תדמיינו רגע, תעשו רגע ספליט סקרין, מה שנקרא. למעלה, משה רבנו, בקדושה, בטהרה, עם השכינה, עוד מעט יורד עם הלוחות. נכון, אחרי מעמד הר סיני הוא עלה. עוד מעט הוא יורד. קאט, כאילו מסך מפוצל בצד השני, חטא העגל. בעודו שם למעלה, הם שם למטה, מה זה למטה? תרתי משמע, הם עושים עגל זהב? הרגע קיבלתם תורה מסיני, ממירים אותה בזהב וכסף, בעגל, מעשה ידיכם, עובדים אותו? מה קורה פה? הסיפור, אני חושבת, באמת, שהפרשה הזו, היא גם העצובה ביותר בתורה, וגם השמחה ביותר בתורה. וגם החלק השמח, וגם החלק העצוב, מלווים אותנו עד היום. נתחיל בחלק העצוב, רש"י, קפיאה מפורשת של רש"י, שימו לב, ותמיד תמיד, כשאפקוד עליהם אבונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן האבון הזה עם שאר האבונות. ואין פורענות בעל ישראל שאין בה קצת מפרעון אבון העגל. זה קצת מוזר בעצם, כי כל חטא מאז ועד היום, יש בו את חטא עגל הזהב, כך בעצם רש"י קובע. תמיד, כל פעם שיהיה עליהם איזה, אני לא יודעת, יש לנו היום, מה, גם הקורונה? כל פעם שבא עלינו משהו רע, אני, או חטא שלנו, איזה אבון, אני עוד קצת פורע את אותו אבון. כאילו תקראו לזה מטה חטא, חטא על. החטא, נאמבר 1, אוקיי. אבל בצד השני של המטבע, יש גם תשובה, פיוס. תראו מה קובע הרב וולבה, הרב שלמה וולבה זצ"ל, שימו לב. כל המחילות לדורות נכללות בברית זו, שמעכשיו נסלח לכל מי שיחזור בתשובה. אז רגע, כל החטאים כלולים פה, אבל גם כל המחילות, כל התשובות כלולות פה. אז על מה נדבר? על החטא או על התיקון? על החצי הראשון או על החצי השני? אנחנו נשתדל לדבר על שניהם בערב הזה, רק נגיד לכם קצת שלום פה לכל מי שנמצא, ונצלול הייתי אומרת, שלושה דברים שחובה לדעת על חטאים, ושלושה דברים שחובה לדעת על פיוס. זה לא רק ביחסים בינינו לבין ריבונו של עולם, בחברויות, בזוגיות, בחינוך ילדים, בשלום בית, כל יחסים אנושיים בעצם מושפעים מהקלקול והתיקון בפרשה. אני חושבת שאפשר ללמוד הרבה מהטרגדיה וגם מהמחילה, ובעיקר איך זה קורה גם עכשיו. אבל רגע, אני רוצה כמה דברים להגיד לכם. קודם כל, שלום לאתי מרחובות, ושלום למירי מבת חפר, ואיזה כיף, מיכל מזיכרון יעקב, ועתליה מקנדה, וחנדה ממעלה שומרון, ועוד ועוד, תודה למאות הצופים, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. מוזמנים לכתוב לנו גם מאיפה אתם צופים, וגם הערות ותובנות ודברים שתרצו שנעיר פה לאורך השיעור. עוד דבר מיוחד שקרה ממש היום, ומרוב התרגשות ושרצתי לשיעור, שכחתי לעשות אותו, זה שיצא לאור ספר חדש שלי, הודפס הבוקר. אני אבקש מדיני היקרה להביא לי רגע את העותק הזה שם, את רואה אותו דיני? הנה, הופה, תראו איזה הפקה מפוארת יש לנו פה. בשידור חי, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה, איזה כיף. אז נעים מאוד, מרגש מאוד. ממש לפני כמה שעות יצא ממחבש הדפוס בראשון לציון, ימים באים. ספר על כל מעגל השנה היהודי הישראלי, שבעצם מנסה להקיף את החגים, המועדים, הצומות, גם ימים כמו מה זה ט"ו באב, מה זה ל"ג בעומר, יום חלוקת התעודות, האחד בספטמבר. יש פה פרק שלם על הקורונה, על שנת הקורונה שעברנו. הספר בנוי בצורה של מאות מאות קטעים קצרים. קצרים, פוסטים, חלקם פורסמו, חלקם חדשים לגמרי, חלקם שלי, חלקם שלכם, העוקבים והצופים והקוראים שהולכים את הקטעים הכי חזקים לדעתי בספר, לאורך השנים. אז א', תודה על השותפות, על הליווי, זה נולד גם מתוך השיעור הזה, באמת תודה. דבר שני, למעוניינים, זה להגיע לחג, כבר עם הפרק פה בפסח, יש הכנה לליל הסדר, מאוד מאוד מקיפה, עם ביאור גם על החלקים בהגדה, אז צריך להיכנס לאתר של ידיעות ספרים, ושם ימים באים, ימים באים, ידיעות ספרים. המעוניינים יכולים גם להקיש קוד קופון, 7,000, והספר יגיע לכם בהנחה, עם שליח, עם הקדשה והכל. אז זה גם קרה היום, מרוב ככה, מרוב שהתרגשתי מזה ורצתי לשיעור, שכחתי לספר לכם על זה בהתחלה. אז באמת חלק מהדברים שיוצאים מתוך השיעור הזה. אבל עוד נדבר על פסח, ועוד מתוך הספר ובכלל עוד נתכונן לפסח, אנחנו באמת כבר במה שנקרא 30 יום קודם החג, אנחנו ב-30 יום שלפני הפסח, אבל רגע על הפרשה, באמת זה אי אפשר להתעלם, ואנחנו חוזרים אחרי שכולם מספרים מאיפה הם, ואחרי כל ההקדמות, אנחנו חייבים לצלול לתוך, הייתי אומרת, המאפיינים הכי חשובים שצריך לדעת על חטאים כיום, והכי חשובים שצריך לדעת על פיוס ותשובה. נקודה ראשונה, היא בלשונו של הרב יעקב גלינסקי, שהיה דרשן ככה מפורסם, היא בשלוש מילים הוא היה אומר, משה רבנו מאחר. זה נשמע פרט טכני, נו, אז הוא לא מגיע בזמן. לא, לא. זה משהו נפשי. אנחנו מעדיפים את הכאן ועכשיו, על פני העתידי. אנחנו מעדיפים את הפיזי, על פני הרוחני. או בקיצור, אנחנו מעדיפים עגל זהב, על פני לוחות הברית. משה רבנו מאחר, זה סוג של תירוץ לעם ישראל להגיד, יאללה, אין לי כוח, תביא כבר משהו. אם אין תורה, אם צריך להמתין, תביא מה שיש כאן ועכשיו, מה לחכות? בואו נראה את הפסוקים העצובים, שמתארים את המנגנון הזה. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. עכשיו שימו לב, ויקהל העם על הארון, ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה, האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אתם הולכים לעשות עגל זהב, בעודכם בפיכם אומרים שמשה הוא, אני מצטטת, האיש אשר העלנו מארץ מצרים. אתם יודעים שזה משה שהוציא אתכם ממצרים, אבל מה? הוא מאחר. למי יש כוח? אנחנו רוצים עכשיו, שלום עכשיו, ביטחון עכשיו, צדק עכשיו, וכמובן עגל עכשיו. ומה שקורה זה, שבגלל חוסר יכולת לחכות לבשורות הטובות שיגיעו, למשה שירד עם הלוחות, הם לוקחים, מסתפקים בחלופה הבאמת מביכה הזו, עגל הזהב. ויקח מידם, אין מה לעשות, אהרון, יש פה הרבה פרשנויות למה אהרון עושה את זה, אבל ההמשך זה, ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. אבל הרגע אמרתם שמשה, וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול, ושתו, ויקומו לצחק. היהדות היא הרבה מאוד פעמים כמו משה רבנו, היא מאחרת. היא לא מהירה, היא לא כאן ועכשיו, וזמינה מהשנייה הראשונה ביום עד השנייה האחרונה. היא לא מגיבה לכל שטות בטוויטר, היא לא מוציאה מם מדליק על מם על גבי מם, היא לא הכי עדכנית בשפה ובסלנג. העם שלנו לפעמים לא מעודכן, הוא לא רץ במהירות של כולם. הוא קצת ישן לפעמים והוא לא תמיד הכי עכשווי. האם אנחנו מסוגלים להבין שמשה אמת ותורתו אמת, גם אם הם לא מעודכנים לפי האפליקציה הכי עדכנית של עכשיו בבוקר? הרב גלינסקי טען שהעולם היפה הזה מושך יהודים הרבה פעמים עד היום. כלומר, תרבות צבעונית, נוצצת, מושכת הרבה מאוד פעמים יותר מהבטחות עתידיות על גאולה. והוא הזכיר את העבודה הזרה של הדור הקודם. בואו נראה מודעה קטנה שתזכיר לנו איך אפשר להיות משועבד לעגל זהב. תראו, נחבר את זה עוד מעט לימינו. המודעה שאתם רואים עכשיו, מודעת אבל, פורסמה בשנת 1953 כשסטלין מת. סטלין, ככה הספידה אותו מפם. אתם רואים, כתוב מפלגת הפועלים המאוחדת. אני אקריא לכם את המודעה. מפלגת הפועלים המאוחדת נחרדת לשם האסון הגדול אשר ירד על עמי ברית המועצות, על הפרולטריון העולמי ועל כל האנושות המתקדמת, בהילקח המנהיג הגדול והמצביע מהולל, יוסף ויסריונוביץ' סטלין. אני מזכירה על כל האנושות המתקדמת. מה אומרים לנו היום? אתם לא מתקדמים. האנושות המתקדמת חושבת ככה, עושה ככה, עובדת את הערך הזה והזה, ואתם מיושנים. אז הנה בבקשה רבותיי, דוגמה רק מלפני 60 שנה, 70 שנה, האנושות המתקדמת, מפם, המפלגה הזאת, היו לה 19 מנדטים בזמנו, באותה, זה, המפם היום זה המם של מרץ, הם התאחדו, מפם ורץ ושינו, התאחדו וזה. anyway, אנחנו מדברים על מפלגה שלא מתביישת להגיד שכל האנושות המתקדמת, אבלה על המנהיג הדגול. היום אנחנו יודעים שסטלין הוא אחד העריצים הכי רשעים בהיסטוריה שלנו, ויש תחרות במאה ה-20. הוא חיסל מתנגדים, הוא חיסל מי שרק נחשד כמתנגדים. הוא קלה אנשים, מכונות עבודה, מכונות כפייה, דיכוי, הרעבה, פולחן אישיות פשוט מטורף, הגליות למזרח. יש מחלוקת בקרב ההיסטוריונים, כמה אנשים סטלין הרג. יש אומרים 8 מיליון, יש אומרים 20 מיליון. העיקר שכל האנושות המתקדמת נחרדת. זה לא היסטוריה, זה גם היום. עוד 50 שנה הסתכלו גם אז על ערכים בימינו, ככה, כל האנושות המתקדמת. לא יבינו, בעיניי, כן, אני לא משווה את זה אחרי לסטלין, לא יבינו איך נתנו לילדים סמארטפון, לא יבינו. מה? נתתם לילד בן 10 ליד סלולרי? מה? כן, זה היו פרימיטיביים, זה היה 2020, 2021, הם היו דפוקים לגמרי, נו, מה לעשות? כן, רק דוגמית, כל אחד יכול לחשוב על 1,000 ערכים, על פוליטיקלי קורקט, על תרבות מסביב, שזה עגל הזהב של היום. ולאט לאט מתפכחים, אפילו שמשה רבנו מאחר. בקומוניזם, משה רבנו היה נראה מאוד מיושן, הדת הישנה, נחריב אותה עד יסוד, יש לנו אידיאל חדש. אז אנחנו פה וסטלין, סטלין פחות. אוקיי, משה רבנו מאחר, להמשיך לחכות לו. אף על פי שהתמהמה, לא להמיר אותו בעגל זהב. 2. מאפיין שני שאנחנו יכולים לטעות בו שוב, לטעות בו עד היום. זה כבר לוקח אותנו לתחום הנפש. אומר לנו, הסבא מכלם, הרבה שמחה זיס אל זיו, אבל הרבה פרשנים, הנקודה היא בכלל לא העגל, היא המידות הרעות. העגל פחות מטריד, נכון, הם עבדו פיזית איזה עגל, אבל מה זה? זה כלום. מאיפה זה מגיע בנפש? מאיזה שורש נפשי מגיעה היכולת להקים עגל זהב? אומר רב שמחה זיס אל זיו, עם קשה עורף. זה המאפיין השני שמוביל אותנו לחטוא. קשיות עורף, עקשנות, מה שנקרא stubborn באנגלית, לא רואה. הם קיבלו תורה ומן ויציאת מצרים ועשר המכות, לא מכירים תודה, לא מכירים טובה, קשי עורף, עקשנים, עקשנים אומרים לאהרון, תעשה לנו עגל זהב. הפסוק שמתאר זאת אומר, זה השם אומר עלינו, אלוקים מתאר ככה אותנו. ואומר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשי עורף הוא עקשן. ואתה הניחה לי, ואיחר אפי והם ואכלם, ועשה אותך לגוי גדול, תן לי להשמיד אותם, אין לזה סיכוי, הם קשי עורף, הם עקשנים. מה זה קשי עורף? הוא לא מסתכל, אתה קורא לו, אומר לו, תתחרט, משה, תתחרט. הוא קשי עורף, הוא מקשה את עורפו, ממשיך ללכת, לא מסתובב אליך. זה העם הזה. אומר לנו הרב שמחה זיס אל זיו, כותב מכתב לבנו, ואומר לו את החידוש הזה, הוא אומר, לא עצם החטא, אלא העובדה שהם עם קשי עורף. כי שינוי הטבע, שינוי המידות, קשה מהחטא הגדול של העגל. עד כדי כך, הוא אומר, האדם צריך להיות מוכן, להתלמד, לשנות את הטבע, כי שינוי הטבע זה יותר קשה. עגל, נו, אז הוא לא, זה טכני. העגל הוא לא הבעיה. הוא מה שנקרא הסימפטום, התסמינים. לאנשים יש כן תופעות לוואי, אבל הנקודה היא הקשיות עורף. מה עושים עם זה? אנחנו המקשן. את העקשנות הזאת אפשר גם לכוון ולתעל למשהו חיובי. כשמשה רבנו מבקש מחילה, הוא משתמש באותה מילים, תראו, בפרשה. את אותו דבר שאומרים לו, הוא כאילו מחזיר בבומרנג, ואומר, נכון, אבל. ומהר משה ויקוד ארצה וישתחו ויומר, אם נמצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. הוא בעצם אומר, תמשיך את הברית, ואתה תראה, הם אכן עם כשעורף, אבל העיקשות שלהם עוד תהיה למוטב. כלומר, עכשיו הם כשעורף כלפיך, אבל הם יהיו כשעורף למעניך, אלפי שנים בגולה. היינו, מה זה כשעורף? לא התבלבלנו, לא התבוללנו, שמרנו על הזהות, כשרות, שבת, כל הפיתויים. אלפי שנים, העולם הזה יפתה אותם, את האמונות, את הערכים, הם יעמדו במבחן באופן חיובי, כי הם כשעורף. עכשיו, זה יפה, כי תכונת נפש יכולה להפוך משלילית לחיובית. אתה צריך לבחון את ההקשר, כן? אם אתה עקשן על עבודה זרה, תהיה עקשן על המוסר, על הערכים, על התורה, על האמת, על ההלכה. יש פה משהו מאוד מעניין. וזה, שוב, צריך להסתכל על חטאים, לא על מה הוא עושה. נגיד עכשיו, כל הזמן, הנוער ברחובות, נוער בסיכון, הנוער באלכוהול, הנוער בסמים. זה נורא, אבל מה השורש? מה מוביל אותם לחטוא? זה הנקוד, לטפל בשורש, טיפול שורש. וזה מה שאנחנו לומדים, העיקרון השני הוא, זה לא החטא, זה מה שמסוגל להוביל אותי לשם. העיקרון השלישי הוא גם ככה מורכב פסיכולוגי, אני חושבת שהוא מאוד קשור לימינו. אני די נדהמת, באמת אולי אני מיושנת, מדברים שאנשים מעזים להעלות לרשתות. כלומר, אוקיי, אתה צועק על מישהו, למה אתה גם מעלה את זה לרשת? אוקיי, את לובשת משהו מזעזע, למה את גם מעלה? כל מיני פדיחות, מבוכות, תקלות, שמורים זה אנושי, אבל לפעמים זה לא נורמלי. אתה מתבזה בשביל לקבל כבוד, אתה עושה משהו עזוי, מבזה, ואז גם מספר את זה לכולם. חטא העגל הוא גם חטא של אובדן הבושה. אומר את זה הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, שיבת מיר, אומר, שוב, לא, אני פחות מוטרד מהעגל הסופי, אני מוטרד מאיך הם חטאו את החטא הזה. אני אסביר. תדמיינו, משה ואהרון למעלה על ההר, משה ויהושע, סליחה, אהרון למטה, משה ויהושע למעלה על ההר, יורדים אל העם, הם מבינים שמשהו רע מחכה למטה, מנסים לזהות קולות, כמה עצוב, הם מתקדמים לעבר העם עם לוחות הברית בידיים, מנסים לזהות את הקולות. וכתוב כך, וישמע יהושע את כל העם, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויאמר, אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. מסביר לנו רש"י, אין קול ענות גבורה, אין הקול הזה נראה לי ככל עניית גיבורים הצועקים ניצחון, ולא כל חלשים שצועקים וי. כן, זה לא היה פה מלחמה שניצחו או הפסידו, אלא קול ענות אנוכי שומע, קול חירופין וגידופין המענים את נפש שומען כשנאמרים. משהו שמענה את הנפש. אגב, נעמי שמר במלחמת יום כיפור באמת ביקשה לכתוב שיר שיעודד את העם, ואז היא כתבה, מה קול ענות אני שומע, קול שופר וקול תופים, קול שנבקש לו יהי, לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, קול שנבקש לו יהי. גם היא מבקשת, נעמי, לתקן את הקולות, את הקול הענות הזה שמענה את הגוף, את האנרכיה, את הבלגן, את הסכסוכים, עם שלא יודע מי הוא ומה הוא, לא יודע מה יעודו, כל עגל מלך, והיא מבקשת איזה קול תפילה. משה ואהרון, משה ויהושע ממשיכים, מתקרבים, 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 בהתחלה רק שומעים. ואז הם עוברים, משמיעה לראייה. פה הם כבר לא יכולים יותר. הרי משה ידע שיש שם בעיה. אבל רק כשאתה רואה את אובדן הבושה, אתה נאלץ לנפץ את הלוחות. ויהי כאשר קרב אל המחנה, פסוק מאוד עצוב. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות. לא רק עגל, מחולות. ויחר אף משה, וישלך מידו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. מסביר לנו רבי עובדיה ספורנו, הפרשן האיטלקי ספורנו, היו שמחים בקלקול שעשו. זה לא רק וירא את העגל, וירא את העגל והמחולות, זו בעיה לא פחות חמורה, המחולות מסביב. אומר לנו, הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, חטא העגל חמור, חטא הריקודים מסביבו, העובדה שלה הייתה תרבות, תשמעו, אם כל אחד היה עושה עגל באוהל שלו, כל אחד היה מתבייש מהשני. לא, שופוני, כולם שמים סטוריז באינסטגרם, אוספים לייקים מכל מיני זוויות. החטא הוא גם לאבד את הבושה בחטא. עכשיו, זה לא אנחנו. אנחנו עם של ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, מורים את העיניים, משפילים, ענווה, דרך עזר, עדינות, צניעות. זה לא בושה להתבייש, זה בושה לא להתבייש. אומר רבי ירוחם לייבוביץ' מביר, זאת הנקודה. בלשונו הוא כותב, היום מרקדים בזה. וזה קשה עוד יותר מכל מעשה החטא. איבדנו את העדינות הטבעית שלנו, וזאת הנקודה. אם אנחנו חוטאים וגם לא מתביישים, אז משה מיואש, הוא שובר את הלוחות. יש לנו פה שלושה מאפיינים עד כה חמורים, ויש לבדוק גם היום את עצמנו לאור המסקנות. אחד, משה רבנו מאחר. היהדות היא לא אקטואלית, בוא נעשה עגל. שתיים, עם קשי עורף, הקדוש ברוך הוא מאשים, אתם קשי עורף. משה מנסה להמתיק את זה. כן, הם עקשנים, אבל הם יהיו עקשנים עליך, לטוב. שלוש, אובדן הבושה. מילא לרדת, גם לא להתבייש לרדת. ירדנו וירדנו וירדנו עד התחתית. מה עכשיו? הקדוש ברוך הוא בחס, משה בחס, ככה רשי שם אומר, העם בכלל מבולבל. איך ממשיכים מפה? אנחנו תקועים באמצע המדבר. לאן הסיפור הולך? זה חלילה חלילה יכול להפסיק. היה יכול להיות שהתורה נגמרת בפרשת כי תישא. גם לא היינו יודעים, כי לא היינו פה. לא היינו קוראים כל שבוע את התורה. הסיפור הזה הוא ברגע נפיץ שיכול להחריב את הכל. בראשית ברא, דרך אברהם אבינו, דרך יוסף, שבטים, יציאת מצרים, כבר יצאנו. פה הקדוש ברוך הוא חושב להחלות את העם, להתחיל איזה משהו חדש ממשה רבנו. אבל לא, משה מתחנן, הקדוש ברוך הוא נעתר ומתפייס. רגעים אגב לעד, יש שם את ג' מידות של רחמים, זה מופיע בסליחות, ביום כיפור, זה הופך למודל, אמרנו קודם, זה החטא וזה התיקון. בואו נראה מה למדנו מהפיוס ואיך מתפייסים בימינו, איך משלימים, הבנו איך מגלכלים, איך מתקנים ומתחברים מחדש, שוב, בזוגיות, ביחסים, כמובן גם עם אלוקים. אז אחד, אני קראתי לזה רעיון הסליחה. זה לא מובן מאליו שאלוקים סולח. הרבה דברים בתורה, אומרת זה הרב נריה, אנחנו קוראים וכבר יודעים את הסוף. נו יאללה, אתה כבר קורא ויודע מה העלילה. נסה לקרוא מההתחלה. נסה להיות מבוהל בעקדה. אתה לא יודע שיצחק ינצל. נסה עכשיו להיות בלחץ. הקדוש ברוך הוא, אם חל או לא על חטא העגל, אתה יודע שהוא מחל כי אתה פה, אתה יהודי שקורא את זה, אז סימן שהמשכנו ולא הפסקנו. אבל בזמן האמת שקוראים את הפרשה, צריך להתרגש כשמגיעים לפסוק הזה. כי זה בעצם בשורה שלא מוכרחת. לא, אנחנו, שוב, אם אנחנו יודעים כבר משנים קודמות, אבל אם קוראים לראשונה, מזכיר לי כשככה התחלתי לחזור בתשובה בגיל העשרה, פעם ראשונה הכל אני קוראת, וואו, ומה יהיה ומה קורה? אז תראו את הפסוק. ויאמר השם אל משה, תראו ותתלהבו. ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. הסקופ הגדול הוא פותחים דף חדש. אפשר להתחיל, אלוקים מסכים לעשות ריסטארט ולהתחיל מחדש. חז"ל אפילו לוקחים את זה כיוון יותר עמוק. לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לחוזרים בתשובה. עם ישראל מסרטט פה מודל לנצח. כל מי שירצה פעם לעשות תשובה, ויגיד, אוי, הייתי פה ואני לא יכול, ועשיתי והתרחקתי, לא, לא. הם עשו עגל והצליחו. לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתון פתחון פה לחוזרים בתשובה. כאילו שיהיה לנו איזה מודל כזה, תקווה. זה נותן לנו פתח תקווה עד היום. אז זאת נקודה ראשונה. עצם הפורמט של הסליחה הוא מהפכני. צריך לשים פה מרקרים, זה סקופ. אפשר לתקן. עכשיו, מאפיין שני, אני חושבת שהוא באמת אפילו יותר דרמטי, קיבלנו הזדמנות לקשר יותר משמעותי. איפה הקשר יותר משמעותי? בחופה, נצנצים, לבבות, כן, קופידון. אגב, צריך באמת לברך שוב כל כך הרבה זוגות, שוב מתחתנים באי ודאות. אומרים שיפתחו, ויש פה יום-יום, ושוב אחרי פסח, ספירת העומר, אין חתונות, אנחנו בין המגפה ההיא, שבגללה לא מתחתנים, לבין המגפה הזו שמנסים להתחתן בתוכה, לפי הכללים, ואני צריכה פה באמת לברך כל כך הרבה משפחות, משני הצדדים, מחותנים, חתן, קלה, לא לדבר על המלצרים, הכל באוויר, יקלו, לא יקלו, יחמירו, יפרו, איך לעשות, וזה באמת, צריך לציין את זה כל פעם מחדש. אוקיי, אבל עם כל הכבוד המתחתנים, איפה הקשר יותר משמעותי? בחופה? או אחרי 10 שנים, שכבר היו מריבות, והשלימו, והתפתחו, ויש ילדים, ויודעים כבר ש... זה לא החופה. אני חושבת שכמובן, אחרי 10 שנים. הקשר, הוא הרבה יותר רציני. פרשנינו מסבירים, הלוחות הראשונים היו יציבים. מה שנקרא, התורה שבכתב, באבן, זהו, חקוק. תורות שניים, לוחות שניים, אומרים חז"ל, לוחות שניים, כללו גם את התורה שבעל פה. זה לא רק על האבן, זה כל השיח, זה בעל פה. זה מתפתח, מתפתח, עד ימינו. זה גם דורש מעורבות שלנו. זה לא תורה שניתנת ואנחנו פסיבים. אנחנו אקטיביים בלימודה ובפיתוחה. בעצם זה עובר מאז, מאות משה רבנו, עד רבי יהודה הנשיא, מדור לדור לדור בעל פה, ואז רבי יהודה הנשיא רואה סכנה בגלות, עורך את המשנה, פעם ראשונה בכתב, המפעל הזה נמשך, כן? המוראים, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, דרך המלך, כן? כל הכתות, שומרונים, צדוקים, גם קראים, הם לא בתוך הקבוצה הזו. כל הדרך הזו, כן? מתחילה שם. מתחילה בזה שאנחנו מסוגלים להמשיך מחדש וביתר עוצמה. בלוחות הראשונים, השם נתן רק את חמשת חומשי תורה ואת ספר יהושע, כך אומרים לנו. בלוחות השניים קיבלנו הכל. משנה, גמרא, מדרש, כל מה שמאחוריי פה בספרייה, לא יודעת כמה רואים, כל ספר שמאחוריי, הכל זה מתנת הנתינה של הלוחות השניים. מה שיבוא לך אחרי שנפלת, לא רק שהוא לא יתבטל, הוא יהיה פי אלף יותר טוב. הוא יהיה יותר משמעותי. האם זה כך גם בקורונה? האם נחזור למסעדות, לבתי הכנסת, לאירועים, להתקהלויות, להופעות אחרת? הלוואי. אבל יש משהו שכשחוזרים אחרי שהריחוק יוצר קירוב יותר גדול. אומר הנביא חגי, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. בית שני, בית ראשון נחרב, בית שני תקנו את מה שקלקלו, והוא גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. זה לא פרק ב', זה לא שמה שנקרא נפרדו. אנחנו ממשיכים לפרק א', משודרג, אחרי שהתפייסנו. כל אחד יודע איך זה ביחסים אנושיים, רבים משלימים, עברנו משהו ביחד. יש פה יותר משמעות, יש פה יותר עומק. הקשר שלנו עם אלוקים יותר אמיתי, אחרי תיקון חטא העגל. זאת הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, הייתי אומרת, היא... וואו, המשמעותית אולי ביותר בתקופתנו. אני קראתי לה בשורת הצניעות והפנימיות. מה זה בשורת הצניעות והפנימיות? אני אסביר. הדוחות הראשונים, אנחנו יודעים, ניתנו במעמד מחשמל. העם ראה את הקולות, העם הרגיש בעצם שהוא במעמד היסטורי. היו שם 600,000, כן, לפחות, או אולי רק הגברים, אני לא בדיוק זוכרת, אבל בכל מקרה, זה מעמד, ספר הכוזרים מתאר, המוני, היסטורי. יש מעמדים מאוד מאוד גדולים, זה חשוב להנציח, לנצור, כן, הלוויה גדולה, הפגנה גדולה, סיום השס, הייתי בארצות הברית, כמעט 100,000 איש, וואו, יש בזה אפקט, אני לא מזלזלת, בטח אחרי שנה כזו של בידודים ושל ישיבה בבית, בטח שחשוב וחשוב מאוד לצרוב לנו אירועים של התקהלויות, הלוואי, בקרוב, שזה יהיה מתוך בריאות. אבל, לפעמים זה לא מספיק. לפעמים עיניים בעיניים, פנים אל פנים, הרבה הרבה יותר מותירים לשנים, לנצח, את החוויה. בשורת הצניעות והפנימיות, אני אקריא. ועלית בבוקר אל הר סיני, אומר אלוקים למשה, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר. גם הצון והבקר אל יראו, אל מול ההר ההוא. איזה הפוך, זה הוראות הפעלה. הרגע אמרת להביא את כולם במעמד הר סיני, להביא את... באמת, כל הבריאה כולה, ושופר, וברקים, וקולות, וצמחייה. לא, הפעם זה אחרת. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים. וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם. זה כבר מתוך הסליחות, זה כבר לוקח אותנו לשם. אבל מה קורה פה? משה סוליקו, תחשבו כל המחנה בכלל, לא יודעת, ישן או לא, לא, אסור לבוא, אולי הם יודעים שאסור להם, הרים, שקט. אף אחד לא מתקרב. ילד שואל את אמא מה קורה? משה עולה. בעל אומר לי אשתו, היום משה עולה. רק משה. רק הוא. זה הולך. זה מצליח. זה עובד. איך אני יודעת? כי את הלוחות הראשונים, זמן קצר, אחר כך עשו עגל. הלוחות השניים, אני פה, אלפי שנים אחר כך, איתכם, מדברת על אותה תורת משה. סימן שזה הצליח. שלעד, לא רק 40 שנה במדבר, אלא אלפי שנים אחר כך, הניסיון הזה, הצנוע, בסוף הוא הכי פומבי. אם זה אמיתי בשורש, בצניעות, אחר כך כל העולם מתחבר. ואומר לנו רשי, וזה רשי נוקב מאוד על חיינו היום, על חיינו בהם הכל משותף, לא עשית, לא פרסמת. לפעמים עשית רק בשביל לפרסם, לפעמים אתה עוצר סיטואציה נהדרת כדי לתפוס תמונה. אומר רשי, הראשונות על ידי שהיו בתשועות וקולות וקהלות, שלטה בהן עין הרע. אין לך יפה מן הצניעות. הראשונות היו בתשועות, כן? קולות וגם קהלות, גם קהל. זה בעיה. אנחנו צריכים צניעות בשביל האמת הזאת. תראו, מעמד דר סיני הוא באמת חוויה מכונת, אנחנו לא, שוב, לא מזלזלים. אבל בסוף, בלי המסביב, משה רבנו מקבל, הייתי אומרת, איזה עולם פנימי. ואולי כל אחד צריך מתן תורה פרטי, זה הרי מה שזה אומר. תורה זה מלשון הוראה. אם כך משה רבנו מקבל את התורה, כל אחד צריך לצד האירועים המוניים, סליחות בכותל, אבל למה שהכל יחזור, סליחות בכותל, מסיבות, בתי כנסת, בתי קפה, הכל. אבל כל אחד צריך גם מתן תורה פנימי, אישי, אינטימי שלו. אני רוצה קצת להתחיל לסכם, ואולי גם כמה מילים שוב על, על הספר, הספר החדש. אבל קודם כל לסכם, ראינו שלושה מאפיינים קשים מאוד של חטאים עד היום, משה מאחר, עם קשה עורף ואובדן הבושה. ואז, ברוך השם, זה התהפך, קיבלנו שלושה דברים טובים. אחד, את עצם הסליחה והפיוס והמחילה, זה נותן פתחון פה עד היום למי שרוצה לעשות תשובה. שתיים, תורה שבעל פה קשר יותר עמוק, קשר יותר משמעותי, יותר מעורבות. קיבלנו אחרי המריבה זוגיות יותר חזקה. ובשורת הצניעות. בשורה, הייתי אומרת, של אינטימיות, לא הכל שייך לכולם. כשאני עושה דברים בפרטיות, הנה מחזיקים עובדה, 3,000 ו-4,000 שנה. אני חושבת שבכל ירידה שלנו ובכל עלייה, המנגנונים האלה מלווים אותנו בכל חטא, וכדאי ללמוד מהם גם, גם, גם לימינו. כמעט לא דיברנו על קורונה, יש כאלה שיהיו מרוצים, אחרי יש כאלה שתמיד רוצים לדבר על קורונה. אז כמעט לא דיברנו על הקורונה היום, הנה, אפילו גם את זה הצלחנו, כנראה היא באמת באמת נגמרת. אני מודה מאוד לכל המגיבים, אני לא אספיק לעבור פה על כל המדינות והארצות והערים והקיבוצים והיישובים. תודה לכל הצופים שלנו מהארץ ומהעולם, זה כיף שאתם איתנו בארצות הברית, בקנדה, בשעות מוקדמות, כיף גדול. אני רוצה להזכיר כמה דברים לסיום. אחד זה הספר, אני כבר אדבר עליו מיד. שתיים, סדנת מפגשות. כל שבוע ימי שני, חוג שבועי לילדות ונערות. מי שרוצה פשוט לכתוב בגוגל, נפגשות עם סיוון רהב מאיר. הפעלה שבועית, אנחנו עכשיו בדיוק התחלנו לכתוב אגדה של פסח של נפגשות. הבנות, הנערות, הילדות בחוג כותבות. אני מקבלות ממני שיעורי תקשורת, שיעורי כתיבה, ותהיה אגדה של פסח של הנערות. זה דבר שני. דבר שלישי, והוא חינמי לגמרי, זה לקבל את התכנים שלי באופן קבוע. מה שאתם רואים עכשיו, זאת הדרך להצטרף, אם זה בארץ, אם זה בעולם, אז מוזמנים באופן קבוע לקבל את החלק היומי ואת השיעורים האלה ולינקים והרצאות. יש לכם שני מספרים, תבחרו איך אתם מתחברים, אפשר לשלוח SMS, אפשר לשלוח וואטסאפ, זאת הדרך להתחבר לחלק היומי, לקבל את התכנים שלי באופן קבוע. לפני סיום, האמת שאני רק אראה לכם את זה עוד פעם, אני לא אתחיל ללמד ולהקריא מתוך זה, בהזדמנות נעשה הכנה לפסח, יש פה פרק שלם של הכנה לפסח, אבל כן אני אגיד לכם שבמובן מסוים הספר הזה הוא גם תיקון לקורונה. כל הזמן מדברים או קורונה ובחירות או בחירות וקורונה. ומעגל השנה נחטף. אומרים לי פורים, זה הפרות. ראש השנה יש הפרות, ל"ג בעומר יש הפרות. אוקיי, חמור, ואתם יודעים כמה אני קיצונית בזה לאכוף כמה שיותר, ולהקפיד גם כמה שיותר בתקופת הקורונה. אבל לא יכול להיות שנחטוף את החיים שלנו לטובת הקורונה. מה עם מעגל השנה? מה זה פורים? דיברו כל כך הרבה על פורים, כי התל אביבים, הקלאברים, במסיבות, ואיזה ירושלמים עושים קצת טישי. לא כולם, אבל עושים טישים, נו. אז לזה נקדיש את פורים, לקצת תל אביבים וקצת ירושלמים, שפורים זה הרבה יותר מזה. סדר היום שלנו נחטף, ואני ישבתי בלילות בקורונה, ביום זה פה הילדים, למידה מרחוק. בלילות בקורונה ישבתי וכתבתי את התשובה שלי, אם תרצו, מצא ממש הרגשה של מה המחנה המשותף שלנו, ומה הערכים היסודיים המשותפים לכולנו. אז ככה, ימים באים, יש לכם גם לינק יחד עם השידור הזה, אפשר לראות בפייסבוק את הלינק, להיכנס, או לכתוב פשוט בגוגל, ידיעות ספרים, ימים באים, תגיעו ללינק, קוד קופון, אם אתם רוצים הנחה, אתם לא חייבים, אבל קוד קופון מזינים 7000, 7,000, כן? 7,000 מקבלים הנחה, שליח, הקדשה וכולי. אז באמת תודה רבה שוב לכם על השותפות בספר הזה. תודה על ההקשבה. אני מזכירה שאנחנו מופיעים גם באתר רגע של חוכמה, שיש בו עוד תכנים רבים ומגוונים, לא רק השיעור הזה. תודה רבה לכם, שוב בשורות טובות, והמשך שבוע טוב, שבת שלום, וכבר אפשר להגיד חג פסח, כשר ושמח. תודה, תודה. נתראות בשבוע הבא. תודה רבה.